this time, though. אז בפרשת השבוע, עכשיו אנחנו קוראים את פרשת חיי סורו, יכולתי לבחור אחד משתי סוגיות, כי חלק מן הפרשה עוסק בסוגיה המשמחת עד למאוד, שידוכים, אירוסים, נישואים של רבקה ויצחק. תחילת הפרשה מתחילה באווירה קצת יותר עצובה, כאשר אברהם מספיד את סורו, ומשתדל לקנות לה מקום קבורה ולקבור אותה. אז הרבה פעמים בפרשת חיי סורו עסקנו בדיני ביחס אירוסין וביחס נישואין והלכות כאלה, אבל היום אנחנו נקיים טוב ללכס לבייס האובר, מלכס לבייס המשתה, וגם אלה הלכות חשובות, והיום אנחנו נעסוק בדיני אוינין. וכאשר החלטתי באיזה סוגיה לעסוק, לא ידעתי שהיום בלילה, לצערי אחרי השיעור, אני צריך את ללוויה עצובה מאוד, אישה צעירה, אישה של תלמיד חכם מופלג, רב ניסים קפלן, שיחיה לשנים טובים וארוכות, אשתו נפטרה היום, ועכשיו ממש בשעה זו הלוויה. רק יום ראשון בלילה ביקרתי אותם בבית חולים ודיברתי עם האישה, ולא חשבתי שיממה אחת אחר כך היא תעזוב, משפחה נפלאה של 11 ילדים ובעלה תלמיד חכם מופלג ומרבית סטוירם החשובים. אז כשהחלטתי לעסוק בדיני אוינן, לא חשבתי שהיום בלילה אני אצטרך עוד להשתתף בלוויה כאובה עד למאוד, שהקודש ברוך ירפא שבורי לב ולא ישמע שוד ושבע. אז מטבע הדברים, אדם אמור להיות אוינן בימי חייו, וכשאדם אף פעם לא היה אוינן, זה לא סימן טוב, סימן שהוא נפטר צעיר מדי. כי בטבע העולם אדם אמור לקבור את אביו ואמו לאחר הליכס יומם ושונים, והוא אמור להיות אוינן. ולפיכך אני אומר, אדם שעזב את העולם בלי להיות אוינן, זה לא סימן טוב, לא. אז דיני הנינוס קשורים לפרשס השבוע, ויוקם אברהם מעל פני מייסוי וידבר אל בני חייס לימויו, ובברוכס יוזיין עומד בייז, וזו הסוגיה העיקרית של מי שמייסוי מוטלפונוב, כל הדינים של אוינין, ושם הגמורה דורשת, ויוקם אברהם מעל פני מייסוי, כל שמן שמוטל עולב לקוברוי כמוטלפונוב דמי, וגם הוא אומרת שאברהם קם לא מעל פני סורי אשתו, הוא לא היה בהכרח בנוכחותה, אבל כל עוד מותר על אדם לקבור את אחד מקרוביו, הרי זה כמוטל לפונוב דמי. ואוינן, פה אתם כל המצוות, וזו הסוגיה שבה אנחנו קצת נרחיב היום. שני דרכים יסודיות יש, למה אוינן פוטו מן המצווס? רשי, שם בברוכס יו זיין סבור, משום שעוסק במצווה פוטו מן המצווה, ואוינן צריך לעסוק במצווה, יש לו מצווה לטפל בקרוב שלו, בכבודו, בקבורתו, ולכן כמו הדין הכללי שמקורו בסוק הדף חופי, עוסק במצווה פוטו מן המצווה, ולפיכך אוינן פוטו מכל המצווס שבתוירו. תויסווס, שם במקום, בהתבסס על ירושלמי סבורים, לא משום מויסק במצפות אבל המצא, אלא משום כבויד המייס. ונפקא מיניה בין רשי ותויסווס, לפי רשי זה רק פטור, אבל אם אוינן רוצה להחמיא ולקיים את המצוות הרשות בידו, תבוא ברכה על ראשו. לגבי יויסק במצפות אבל המצווה, יש מן הראשונים שסבור שאויסק במצווה לא רק פטור מן המצווה, אלא אסור לו לקיים מצווה אחרת, וזה שיטס הריטבו. אמנם הריטבו הוא דעס יוחיד, אבל הריטב"א בסוק הדף חופי סבור, אסור לאדם להפסיק באמצע מצווה אחת ולעבור לקיום מצווה אחרת. אבל כבר כתבתי בספר שלי גם על כלולי המצווס וגם עוד מקורות בספרים שלי, שיש שני דינים בהלכה הכללית של עוסק מצפות מן המצווה. דין אחד זה עוסק במצווה, דין אחר תורד בתרדד המצווה. ובסוק החופאי אני חושב שזה שני הלכות שנלמדו מאותו פסוק, בשבתכו בביסכו, בשבתכו בשבס דידוך, ושני דינים. דין אחד, כאשר אדם עוסק בפועל במעשי מצווה. כאשר אדם מטפל בעבודה שביודעו, יפוטו מפרוטה דרבי יוסף. אדם שומר את המעש, הוא פטור מקריאת שמע. אבל יש הלכה נוספת של תורות בתור דין המצווה, וההלכה הזו נוגעת רק לשני תחומים. חוסון בלילה ראשון לחתונה שלו, ואוינין. אלה לא עוסקים כל הזמן במצווה בפועל, בידיהם, ברגליהם, בגופם, אבל מצווה רובצת עליהם, והיא מטרידה אותם, ואין דעתם פנויה ומיושבת, ולפיכך פטורים מן המצווה. זה שני דינים. ואני אומר, גם עלי בדרית ושעוסק במצווה, אסור לו לקיים מצווה אחרת, זה רק בשק שאדם בפועל עוסק במצווה, אבל לא כשהוא תורד בתרדד המצווה. אבל שתעשה תויסס משום כבוד המייס, ולכן התויסס סבורים שאסור לו לקיים מצוות, לא רק שהוא פטור, אלא אסור לו. והמקור של התויסס זה ירושלמי, חוב בייז עומד עליו במסכת ברוכס, והירושלמי בעצם דורש מן הפסוק, בשעה שאתה עוסק בחיים, ולא בשעה שאתה עוסק במייסם. ובירושלמי כתוב, הרוי צל האחמר, אין שוימן לוי, ויש שתי סברות בירושלמי, או משום קודם מייס, או משום שאין לו מי שיסה מסעו. ונפקא מינה בין שני הטעמים, כשיש מי שיסה את מסעו, אז לפי דרך אחד בירושלמי, אוינם פוטו מנמיסס רק כאשר באמת כל העול מוטל עליו, אבל כשיש אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם, והם מטפלים במייס, הוא חייב במצוות, אז אין לו פטור. יש דרך אחרת בירושלמי, משם כבוד המייס, גם אם יש מי שמטפל במייס, אבל כבוד המייס שהקרובים יטפלו בו, ומשם כבוד המייס אתה אחראי, ואתה צריך לפנות את דעתך ולדאוג שהכל יעשה כראוי ולכבוד של המייס, ולכם גם אם יש לו מי שיסה מסעו, הוא לא רק פטור, אלא גם אסור. אז התויסס חולקים על רשי. אם אתה משום עושה מצפות המן המצווה, זה רק פטור, לא איסור, אבל התויסס סבורים שזה איסור משום כבוד של מייס, וכך נפסק בשולחן אורך גם באור חיים וגם ביורדיה. אור חיים עין א', סעיף א', יורדיה שין מם א', סעיף א', והמחה בנוקט עיקר, שאוינן אסור לו להחמיר. לא רק שהוא פטור מן המצוות, אלא גם אסור לו להחמיר. כי עוסק במצפות המן המצווה, ועוד משום כבוי דוי של מס. אז בירושלמי יש הלכה, הלכה שאנחנו לא מוצאים בבבלי, אבל כל הפויסקים פסקו לפי דברי הירושלמי, שאם המס נמסר לכתפים, אז אין יותר דין הנינס, והקרוב חייב בכל המצווה שבתורה. כתפים מלשון כתף, אלה שנושאים את ארון הכפורה על כתפיהם, והם קרויים כתפים, אני לא יודע בעברית מודרנית אם זה כתפים או כתפים, לא יודע. מן הסתם כתפים. אם נמסה לרבים, נמסה לכתופים, אז הוא חייב במצוות. והרמב"ן והטור וכולם מסבירים. חבר'ה קדישה שבזמננו זה לא נמסה לכתפים, כי חבר'ה קדישה עוזר למשפחה. נמסה לכתפים, מסביר הרמב"ן בתורס אודם וגם הטור בסמשים מהמאלף, אחרי שהמשפחה גמרה את כל מה שהיא יכולה לדאוג, אז מוסרים לכתפים, והכתפים קובעים מכאן וירח על דעת עצמם. מתי לקבור? מה יהיו סדרי הלוויה? והמשפחה כבר אין לה מה לומר, אז כבר אין יותר דין הנינוס. ולכן בזמננו, למרות שהמשפחה לא מתעסקת בפועל, לא בהלבשת המייס ולא בתהרה ולא בכפורה, אבל כל האחריות רובצת עליהם, וחבר כדי שמודרכת על ידם, ולכן זה לא נמסר לכתפים, ולכן יש דין אוינן עד לאחר סתימה סגוילר. התור מביא, והדברים מובאים ברשוינם, בכל הרשוינם, שהרימה בעלי התויסבס, למד מן הדין שנמסר לכתפים. אם יש קרוב משפחה של המייס והוא יושב בתפיסה או בחפיסה, אלה לשונות של הרשוינם, אדם יושב בכלא. והעולם של היום, עם כל הקושי שיש בעולם היום, וכל התופעות הקשות מנסו, אבל זה בכל זאת עולם יותר הומני מאשר העולם של פעם. רבים חושבים אחרת, אבל זה ברור כשמש. היום גם פושע חמור, אבל אם אביו או אח או אשתו או תמות, ישחררו אותו מן הפלא שיוכל להשתתף בלוויה. אבל פעם לא היה כזה דבר, הוא ישב בכלא והוא נימק בכלא, לא היה לו על מי לדבר, וקוברים את אביו או את אמו או את בן משפחה, אז אין דין הנינוס, כך פסק הרי. אם כשמש נמסר לכתפים, פוסק דין המינס, אדם יישב בכלא, הוא אין לו מה לעשות, הוא לא יכול לתרום דבר לכבוד המס, ולכן הוא חייב בכל המצוות. הוא הדין אם המס מס בכלא. באיזה מדינה בעולם לא ישחררו גופה? פושע שמת בכלא, מה, לא מסורים את הגופה לקבורה למשפחה? אבל פעם זה היה אחרת. מרם רוטנבורג, לאחר מותו היה שנה בכלא, עד שהצליחו לשחרר אותו. ובדרך נס, הגוף נשמר. תהיה הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של צדיקים. אז בהלכה כתוב, כך נפסק גם בשולחן ערוך בסימן מ"ם א', אם בן המשפחה בכלא, או שהמת מת בכלא, ולמשפחה אין מה לעשות. אין מה לעשות. אולי אחרי תחנונים בעוד שבוע, שבועיים, שלוש, חודש, אף אחד לא יודע, ולכן אין דין הנינוס בכלל. בין אם קרובי המשפחה בכלא, בין אם הגופה בכלא, אין דין הנינוס. ומכאן למדנו, כאשר הסיטואציה היא כזאת, שבני המשפחה לא מוטל עליהם שום אחריות, ואין להם מה לעשות, אין דין הנינוס, למרות שעדיין לא נקבר המס. שבס ויום טב, אין דין הנינוס. משום ששבס ויום טב, אי אפשר לקבור, אי אפשר לקרוא, להכין תחרירים, אין מה לעשות. אבל יש דין שמותר להחשיך על התחום. מותר לכבוד המס לצאת לדרך שבת אחר הצהריים, כדי להיות סמוך למקום שבו המס נמצא, וזה נקרא להחשיך על התחום. בעוד שבס ויום טב, יוצאים לדרך, כדי הולכים עד 2,000 אמו, כדי להיות קרוב למקום שבו הם צריכים לעסוק בכבוד המס. נפסק בשולחן ערוך וברמו וכל הפוסקים הסכימו. מרגע שיוצאים לדרך, חל דין הנינוס. כי מהרגע הזה ואילך הם כבר עוסקים בכבוד המס. אף על פי שזה עדיין שבס. יש דין הנינוס אם הם החליטו לצאת ולהחשיך על התחום. יום טב שני, כל דיני הנינוס נוהגים. כי לפי חז"ל מותר לקבור מת על ידי ישראל ביום טב שני. פעם לא היה קירור, וביום טב שני היה חשש כבד שהגוף יסריח, ולכן חששו לקבור המס. ביום טב שני התירו חז"ל לקבור מסים על ידי יהודים, ולא רק על ידי גויים, ולכן יום טב שני דיני הנינוס נוהגים, כי ביום הזה קוברים. בזמננו לא נהוג לקבור מסים ביום טב שני, משום שיש קירור, אז אין דין אינן, משום שאין מה לעשות, ולכן אין דין הנינוס. אז כל אלה הלכות פשוטות. מוגן אברהם, תוף קוף מם חס, סיף קוטן חס. כותב מוגן אברהם, יום טב שני, יש דין הנינוס, אבל אם במקרה זה יום עידם, יום של חג נוצרי, והם לא מרשים לקבור, אומר מוגן אברהם, שוב, אין דין הנינוס, משום שאנחנו מבחינתנו היינו קוברים את המס ביום טב שני, אבל אם זה יום עיד של הגויים ואי אפשר לקבור, אז שוב אין דין הנינוס. כותב דוגל מרבובו, הנוידה ביהודה, שכל כבוד נוסע מגרם רום, אם יום עידם חל ביום טב שני שלנו, כי חז"ל התירו לקבור את המס, אבל לא התירו לתפור תכריכים או לעשות דברים אחרים. ואם אי אפשר לקבור, אז ממילא אין סיבה שיהיה דין הנינוס. אבל אם יום עידם חל באמצע השבוע, אף על פי שלפי החוק הם לא מאפשרים לנו לקבור, אבל אפשר להכין דברים אחרים שצריכים לעשות. אפשר לעשות תכריכים, אפשר לעשות את הטהרה, אפשר להתעסק בכבוד המס ולדאוג למקוננות ולמייללות, ולכן אף על פי שאי אפשר לקבור, עדיין יש דין הנינוס, כך טוען הנוידה ביהודה. ולכן הוא אומר שכל כבוד נוסע מגרם רום, כאשר יש סירוף של יום עידם ויום טב שני שלנו, ולכן אי אפשר לעשות כלום. אבל לפי הדור מבובו, זה לא תלוי דווקא בקבורה, רק ביום שבו אי אפשר כלל להתעסק בכבוד המס, רק אז חל דין הנינוס. ענינו, זה דס מנדיבודו. כסף סויפר, בתשובה מרתקת, יורד עשר מקוף בבייס, חורק על הנוידע ביהודה. והוא טוען שהנוידע ביהודה נעלם מנגד עיניו, מוגן אברום אחר, בסמנטוף ריש צדק וב, בדיני מגילה, בדיני פורים. שם, אומר המוגן אברום, מכיוון שלא קוברים את המייס לפני מיקרו מגילה, כי מיקרו מגילה מבטל גם תלמיד תורה וגם מצוות משום פרסום הניסה, ולכן עד לאחר מיקרו מגילה אין דין הנינוס, כי אי אפשר לקבור, ולכן אין דין הנינוס. אומר כסף סויפר, לא קוברים לפני מיקרו מגילה, אבל המשפחה יכולה להתעסק בדברים אחרים. הרי לן שלפי שיטת המוגן אברום, הדין תלוי אך ורק בקבורה. כשאפשר לקבור, יש דין הנינוס, כשאי אפשר לקבור, אין דין הנינוס. זה הראיה של כסף סויפר נגד הנוידע ביהודה. אינני חושב שמדובר בראיה מכרעת. שאלה למה לא קוברים לפני מיקרו מגילה? משום שמיקרו מגילה זה פרסום הניסה, ולכן ממתינים. מאותה הסיבה גם לא מכינים תכריכים לפני מיקרו מגילה. כי אחד האנשים ואחד האנשים כולם חייבים במיקרו מגילה, ולכן מיקרו מגילה דוחה את שאר המצוות, ולכן גם בתכריכים לא עוסקים, ואינני חושב שהמוגן אברום מסמנטוף ריש צדק וב, זה סיבה לדחות את הפירוש של הנוידע ביהודה, במוגן אברום תוף קוף ממחס. אבל בכל זאת מדובר בפולמוס גדול בין האחרונים. ושאלה הזו מתחילה עם תשובה של הנוידע ביהודה, לא בדוגל מבוא, אלא בתשובה של הנוידע ביהודה. מה דור לתניונה? יורד דיה סמן ריש יוד א'. בימיו של הנוידע ביהודה הוציאו חוק, והחוק הזה התקבל בהרבה מדינות אירופאיות שלא קוברים מת עד יומיים לאחר שיצא נשמתו. והחוק הזה התקבל משום שבימינו עם המכשור הרפואי המודרני קל יחסית לקבוע את רגע המוות, מתי אדם נפטר לבית עולמו, אבל בימי קדם היו מקרים שרופאים אמרו שהוא מת, ובאמצע הספדים פתאום המת התחיל לזוז וראו שבעצם הוא חי. ולכן חוקקו חוק בהרבה מדינות אירופאיות שצריך להמתין יומיים, שתי יממות מיציאת הנשמה עד לקבורה. וכאשר החוק הזה התקבל, רבים מגדול ישראל דנו, אז האם ביומיים האלה יש דין הנינוס? זה הרבה זמן להיות עוינן, הרבה זמן לא לקיים מצוות ולא לעשות כלום, ולכן הדעות היו חלוקות לכאן ולכאן. נוידע ביהודה לשיטו סוי, מדוגל מבובו, ובתשובה הנעל הוא מרחיב יותר ממה שהוא כתב בקיצור בדוגל מבוא, והנוידע ביהודה סבור, לא תלוי בקבורה. ואותם הימיים אפשר לעסוק בכבוד המס. יש דברים אחרים. אמנם יומיים זה הרבה זמן, אבל מכיוון שביומיים האלה כבוד המס רובץ על המשפחה, והם יכולים לעשות כל דבר מלבד הקבורה, יש דין הנינוס כל היומיים. כך פוסק הנוידע ביהודה. והכסף סויפר, למרות שהוא מפלפל ומפקפק בראיות של הנוידע ביהודה, להלוכה הוא מסכים עם הנוידע ביהודה, והסברה היא סברה פשוטה, והם סבורים כבוד המס. כבוד המס זה לא רק קבורה. לפי ירושלמי, כל האיסור לקיים מצוות זה משם כבוד המס, וכבוד המס דורש דברים נוספים ולא רק קבורה. לא לוקחים את המייס ממיטתו וקוברים אותו באדמה. יש דברים נוספים שעושים, ולכן דעס הנוידע ביהודה והכסף סויפר שיש דין הנינוס עד שהמת נקבר. לא כך דעת רבי עקיבא איגר. ורבי עקיבא איגר בחלק ד' סמן פ"ה נוקט בתחילת התשובה כדבר פשוט, שכבוד המייס. אז אף על פי שאי אפשר לקבור אותו עד כעבור יומיים, אבל יש דין עוינן, כי יש דברים נוספים שאפשר לעשות ושצריך לעשות לכבודו של המייס. אבל גם רבי עקיבא איגר שואל, תוך כדי דבריו, אבל הוא מביא את רבי עקיבא איגר סבור, אולי לא אמרתי טוב, כסף סויפר סבור כמו הנוידע ביהודה, רבי עקיבא איגר סבור, אם אי אפשר לקבור, אז אין דין הנינוס. כך הוא כותב בפשטס בתחילת התשובה, ומדובר בתשובה לא ארוכה. אחר כך הוא שואל, אבל למה שלא יהיה דין הנינוס? גם אם אי אפשר לקבור, אבל אפשר לעשות דברים אחרים. מאידך, אומר רבי עקיבא איגר, יומיים, מה צריך יומיים לעשות? ואם הם גמרו כבר את שאר צורכי המייס, ובלאו הכי אי אפשר לקבור, עד כעבור יומיים, אז באותו פרק זמן הפחות לא יהיה דין הנינוס. רבי קיווייגה מציע פתרון, ואומר שצריך למסד את הנושא של כתפים. ואחרי שהמשפחה עושה את הדברים הבסיסיים שמוטל עליהם, למסור את המת לכתפים, ואז במשך יום וחצי יוכלו לקיים את כל המצוות. משום שרבי קיווייגה מצד אחד לא נראה לו לפתור את כל המשפחה מכל המצוות במשך יומיים. אני הייתי עוינן פעמיים, לצערי. פעם אחת כדרך של עולם, ופעם אחת לא לגמרי כדרך של עולם. אבי מוירי נפטר בגיל 90, לא שלוויתי אותו בשמחה, אבל ברוך השם הריך ימים ושנים. אמא שתחיית בי הסגויל. אז כשאבא נפטר, קיימנו את כל המצוות בשלמותם, כי התפללנו ממנץ מיד כשחזרנו מן התפילה. יוצא נשמו סוי בכבוד גדול, עם עשרות ילדים, נכדים ונינים, מסביב למיטתו בקבול עשור מלך השמיים, והקבורה הייתה לפני הצהריים, בתפילת מנחה כבר יכולנו כולנו להתפלל. אבל אשתי נפטרה בארצות הברית, וביום ראשון בבוקר, והלוויה היה שני אחר הצהריים, ולכן הייתי עוינן. עוד מעט נדבר על כשאדם יושב במטוס, האם יש לו דין עוינן, וזו סוגיה שעוד מעט ניגע בה. אבל מכל מקום, מה שתריד את רבי קיווייגה, יומיים לא לקיים מצוות זה קשה. אני זוכר כמה קשה היה לי לאכול בלי לברך. מי יכול לאכול בלי לברך? הורגלנו מאז גיל שנתיים, שאתה לא מכניס מאכל לפה בלי לברך. אחד הדברים הכי קשים, לאכול בלי לברך, אבל זאת ההלכה, ואנחנו מקיימים את ההלכה באהבה ובהכנעה. אם זה הדין, זה רצון השם, ואנחנו עושים את רצון השם. אז רבי קיווייגה מציע פתרון. אחרי שמשפחה גומרת לעסוק כל מה שמוטל עליה, למסד את הנושא של כתופים. אז החבר'ה כדי שיתפסו יותר סמכות ונמסה לכתופים, ואז אין דין הנינס, לפי מה שנפסק בשולחן ערוך, שממלב בהתבסס על הירושלמי. בכל אופן, רבי קיווייגה מסופק בדבר, מה שחשוב, תשובס מרמשיק, שין מם, מרמשיק אומר, הכל תלוי בקבורה. ואם לפי החוק אי אפשר לקבורה, אין דן הנינוס. ושאלתי את רבינו אכסם סויפה והסכים לדבריי. וזו תופעה מעניינת. אכסם סויפה מעריך, והוא לא היה מודע שזה שיתס אכסם סויפה. אכסם סויפה היה יחסית צעיר. הוא לא שימש את אכסם סויפה כל כך הרבה כמו המרמשיק. המרמשיק היה בקי יותר במנהגי אכסם סויפה ובשיטותיו מאשר בנו הגדול, אכסם סויפה שהיה ממלא מקומו, וראיתי את זה בהרבה תשובות. מרמשיק היה תלמיד מעין כמותו. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו, לא בדקתי באופן מדעי, אבל כן עשיתי מבדק אקראי. אני חושב שאין שני עמודים בתשובס מרמשיק שהוא לא מצטט את אכסם סויפה לפחות פעם אחת. אין דף שלם בכל הספר הגדול הזה, שבו שני עמודים שלא יצטט את אכסם סויפה. אז המרמשיק מעיד ששאלתי את אכסם סויפה, והוא הסכים עם מי שמי אפשר לקבור, אין דן הנינוס. הרי שיש לנו את רבי קיווייגה והמרמשיק והאכסם סויפה בצד אחד, וזה פשטס דברי מוגן אברום. כי שאי אפשר לקבור אין דין הנינוס, ומאידך, אנוי דביודה והכסף סויפה, ורבי קיווייגה מתנדנד, ורבי קיווייגה נמצא באיזשהו מקום באמצע. לגבי ההצעה של רבי קיווייגה, למסור אותו לכתפים כדי שהמשפחה תוכל לקיים את המצוות. הכסף סויפה מסופק באופן כללי. האם יש עניין למסור לכתפים כדי שיוכלו לקיים מצוות? או שמן אומר, גם הנינוס זה מצווה, וזה מצוותם, ולא צריך להשתדל לא להיות עוינן כדי לקיים מצוות. יש עניין להקדים את קבורת המת, אבל לא כדי שמשפחה תוכל לקיים מצוות, אלא משום שזה טוב למת, כשמקדימים את הקבורה. בספר הקבלה כתוב שהזמן הכי קשה למת זה מהפטירה עד הקבורה, ולכן לטויבס הנפטר להקדים כמה שאפשר את הקבורה, אבל לא כדי שהמשפחה תוכל לקיים מצוות. ומה שחשוב, הכסף סויפה כותב, חיפשתי ומצאתי, תשובה מאהבו. תשובה מאהבו זה רב לוזה פלקלס, שהיה תלמיד של רבי יונס אנייבשיץ, ואחר כך גם שימש את הנועד יהודה, והיה חבר בית דינו של הנועד יהודה בפראג. תשובה מאהבו, חלק שם יפה בשביל ספר שאל עשה תשובס. אז בתשובה מה? בחלק גבל, סבן שין מם א', רב לא ספק לסמאיד, שכמה וכמה פעמים ישבתי בבייסדן, עם הנוידי ביהודה, ועלה הצעה לפנינו, אולי למסד את הנושא של כתפים, ולתקן תקנה, שאחרי זמן מסוים, מוסרים לכתפים, והם בעלי הסמכות, וממילא העוננים יוכלו לקיים את המצוות, והנוידי ביהודה הוריד את ההצעה מסדר יום, והוא לא הסכים ואף פעם לא נימק למה. כך מעיד התשובה מאבו. הוא לא אמר למה, אבל הוא דחה את הרעיון הזה. וכסף סויפה מסביר מה שנראה לו, שמכיוון שכל הדין של עוינן משום כבויד המייס, משום שזה לכבויד של מייס, המשפחה תתפנה מכל שער עיסוקיה, גם מקיום המצוות, ותתרכז אך ורק לטפל בכבויד של מייס, ולכן לתקן תקנה שימסרו לאחרים, זה גופה פגיעה בכבויד המייס. ולכן הדין של כתפים זה במוקם שנהגו. נהגו מסיבות פרקטיות, מסיבות כלשהן, אבל המסד את הדבר של מוסר הקלופן כדי לשחרר את המשפחה מאחריותה לכבויד המייס, ושהם יוכלו לקיים את המצוות, הכסף סויפר אומר, זה נגד כל הרוח של דין אנינוס, שחזל תקנו איסור מופלג ביותר, אסרו על אדם לקיים מצוות. מאלף עטף, לא לברך, לא ברוך הלשוין, לא ברוך האחרוין, לא תפינין, לא שום דבר, רק משום כבודו של מייס, משום שחזל ראו חשיבות, שהמשפחה תתמסר כל כולה לכבודו של מייס, ולא תעסוק בשום דבר אחר, ולכן, זו הסיבה, אומר הכסף סויפה, שהנועד הביאו לשלל את ההוויה, את המגמה, למסד את הנושא של מוסר לכתופם כדי שהמשפחה תוכל לקיים את מצוותיה. הנוידי ביהודה באותה תשובה גם מחדש חידוש עצום, והוא אומר כל הדין של מוסר לכתופם שמבטל דין הנין זה רק כאשר הכתפים לוקחים את המת למקום רחוק, למקום אחר והמשפחה נשארת מאחור. אבל אם משפחה מלווה את המת ביחד עם הכתפים, יש עליהם דין הנין אף על פי שהכתפים דואגים להכל, וזה חידוש עצום שרוב האחרונים דחו. נוידי ביהודה מתבסס על הגויס ממוניוס, אבל הגויס ממוניוס לא ממש דומה למה שהוא אומר. גויס ממוניוס כתוב, אם המת בספינה ולוקחים את המת במקום אחר, או בעגלה או בספינה, ובספינה ובעגלה לא, אין הרבה מה לעשות, אז הגויס ממוניוס מסופק אם יש דין אנינוס. ובכל זאת הוא נוטה שאם המשפחה נמצאים ביחד עם המת, בעגלה או בספינה, יש עליהם דין אנינוס. ואני יודע, ביהודה רוצה ללמוד מכאן שגם במוסר לכתופים, אבל אם המשפחה גם מלווה את המייס, אז יש עליהם דין אוינן. זה לא בדיוק דומה, כי המלאכים של הספינה, או בלגולה, לא קיבלו אחריות על המת. הם קיבלו אחריות להביא את כולם למחוז חפצם, לאן שהם צריכים להגיע. ולכן פשוט שהחובה רובצת על המשפחה. אז הרבוסה של הגויס ממוניוס, אף לא בשם בעגלה, או בספינה, בפועל אין הרבה מה לעשות, אבל עדיין יש דין אוינן, כי האחריות רובצת עליהם. זה לא דומה למסר כסופם, וזה חידוש גדול שלנו ידי ביהודה, שגם במסלול הכתפים, אם המשפחה מלווה את הכתפים, הם עוננים, וכל הדין של מסר כתופם זה רק המשפחה נשארת מאחור, והכתפים לוקחים את המייס לקבור אותו. לא כך משמע, לא בירושלמי, ולא בשכנוח, ולא בכל הלשונים שביאות הירושלמי, ולא חילקו במסר לכתופם, אם הם הולכים למקום אחר או לא. ולכן דברנו ידי ביהודה לא מקובלים על דעתם של רוב האחרונים. אז הזכרתי מקודם במטוס. באופן כללי, חזל אמרו הלוכה כדברי המייקל באובל. יש באמתחתי מקורות שהוא הדין הלוכה כדברי המייקל באנינוס. ומכיוון שמדובר בהלכה קשה, לא לקיים שום מצווה. וזה בכל זאת שנוי במחלוקת, לפי רש"י אין איסור, זה רק פטור אבל לא איסור. ולכן כשיש ספקות נוספים, אני נוהג להקל שיקמו מצוות. לא להחמיר בדין אוינן, אלא להקל. כשיש צדדים נוספים וספקות נוספים, ואני סבור שבמטוס אין דין אנינוס. כמו בכלא, במובן מסוים, מטוס זה כמו כלא. תלוי באיזה מחלקה, אבל גם בכלא יש מחלקות שונות. יש תנאים שונים. אבל כשאתה יושב בכלא, כתוב בטור ובשכנוך, אין דין אינן. כשאתה יושב במטוס, אין לך מה לעשות. אז אומרים לי, אפשר לשלוח אימיילים מהמטוס. לא יודע, אבל גם אם אפשר, רוב האנשים לא עושים את זה, אני משער שזה עולה הרבה כסף, אני לא יודע. אנשים מן השורה כמוני, מושבתים במטוס. אין לך מה לעשות, אין לך במה להתעסק, אז זה כמו בכלא, ואין דין אינן. ולכן, כשאני הייתי במטוס, התפללתי, קראתי קריאת שמה, בירכתי את כל הברכות, בירכתי על הטלס, על התפילין לא בירכתי. אז אשתי נפטרה בבוקר, בשעות אחר, היה לוויה באמריקה, בשעות אחר הצהריים עלינו למטוס, למחרת הנחתי תפילין בלי ברכה, משום, אבל ביום הראשון לא מניח תפילין, וזה דין מיוחד. שאר דיני אבלס נוהגים כל שבוע. אין הלכה מדין אבלס שנוהג רק ביום הראשון. אז הטעם לפתור אובל מן התפילין מופיע גם במועד קוטן וגם בסוכה חופי, וזה משום שבתפילין כתוב פאר, פאר חוכו ושולחו, ובאבלס כתוב איפר, ואחריסה כי יוים מר, יוים מר זה יום אחד, יום מר, ומכאן למדו חזל שהיום הראשון של אבלוס הוא יום קשה במיוחד, וביום הזה פוטו מן התפילין. ואני אומר, אין, אין, יש שתי סיבות שפוטו מן התפילין. קודם כל הוא פוטו בכל המצווס, אבל יום המוות הוא לא פחות מר מאשר יום הקבורה. ולכן, גם אם אדם נמצא בסיטואציה שאין עליו דין אין, אין, אבל ביום שבו נפטר עליו קרובו, הוא ודאי מגולל באפר והוא פוטו מן התפילין. אבל אצלי השאלה הייתה יום שני בבוקר במטוס. אז זה לא יום המיסה, וזה גם לא יום הקבורה. לא היה אליי דין אבלוס, אבל גם לא דין אנינוס. ובכל זאת, יש מי שאומר שעד אחרי תום יום ראשון של אבלס, פוטו מן התפילין. כי המרירות לפני הקבורה, אדם מרגיש באופן הרבה יותר מוחשי את החסר, ולכן הנחתי תפילין בלי ברכה. ושאר המצוות קיימתי בשלמות במטוס, כי אני סבור שעל מטוס אין דין של אבלוס, אבל ביום ראשון, גם אם אדם לא אוינן, פוטו מן התפילין, ולכן ביום ראשון, אף על פי שהמיטה כבר נמסר לחברת התעופה, לאל על, ועלינו למטוס, אבל לא הנחתי תפילין, משום שביום הראשון, יום של המיטה, ודאי שפטורים על התפילין, אבל למחרת הנחתי תפילין בלי ברכה. אז עסקנו בכמה וכמה שאלות מעניינות, וגם נגענו קצת בהלכות של עוסק במצווה, פוטו מן המצווה. אז יהי רצון שאנחנו עוסקים בהלכות האלה, שהם דומים קצת למה שאמרו חזל, תאהב לכס בייס אומן ומלכס בייס המשתה, שנזכה להריך עשיומם ושונם ולבריאות טובה, ורק לבסויר סטויבויס, להריך עשיומים ושונים. אז בפרשת השבוע, הזכרתי בתחילת השיעור, זה גם הסוגיה של אליעזר עבד אברהם. והרבה פעמים אני מסביר בפרשה הזו, בהתבסס על דברי הכלי יוקר, והקדים את הכלי יוקר דרוש הסערן. למה היה כל כך חשוב לאברהם אבינו שהאישה תבוא ממשפחתו? אפשר לחשוב שכולם היו צדיקים גמורים, כולם היו עובדי עלילם, עובדי עבד אזור, תרך היה עובד עבד אזור, ודווקא בארץ כנען נקבצו אל אברהם אלפים ורבבות, והוא שתל בליבם את אמונס הייחוד, כפי שהרמב"ם מתאר בתחילת הלכס אבוידס זור, הלכס אבוידס כחובים. אז למה אברהם לא לוקח כלה ליצחוק בנו מן התלמידים שלו? אז הנפש אשר עושה בחורן, אלה הם אנשי ביסוי, כתב הרמב"ם, והוא שולח את אליעזר למשפחתו שם, באור קסדם, לחפש אישה. מסביר קליוקו, והקדים אותו בדרוש הסרן, ואני אומר את זה בסגנון שלי, אברהם אבינו לא חושש מאבוידס זור, כי בבית של אברהם אבינו, כאשר האמת מבהיקה, באלף אורות אין מקום לאבוידס זור, אין תוחלת, אין תפיסה לאבוידס זור, אבל אברהם מוטרד ממידות רעות, ואברהם מכיר בבני משפחתו שהם בני מידות מתוקנות. וכאשר אתה בא לבנות בית, הדבר החשוב ביותר זה מידות טובות. אמרתי הרבה פעמים, ונגענו לזה קצת בשבוע שעבר, אז הזוהר אומר, אברהם יצחק יעקב שלושת האהבות הם כנגד תורה עבודה וגמילות חסדים. אבל למה זה בסדר ההפוך? במי שכתוב תורה אחר כך עבודה אחר כך חסד. אצל האובד זה מתחיל עם חסד. אברהם אבינו הוא המועד החסד, חסד לאברהם. ויתאשל, חזל דרשו אחי לשתי אלינה, ואחר כך יצחוק זה אבוידה, קדס יצחוק וינקה ושתיים יושב והולם, ואני אומר, היסוד חייב להיות חסד. אז אמרתי פעם בדרך משל, ליבי יוימלי, לא הייתי שם, אבל כך אני משאר. אברהם אבינו רוצה ללמד תוירה. אז הוא פרזר פליירים בכל העיר, ומודעות רחוב שפותחים כל על ערב. ופעמיים בשבוע, אברהם אבינו ימסור שיעור. אף אחד לא נרשם, אף אחד לא צלצל. אברהם מזמין את איש יחסי הציבור, את איש ה-PR שלו, ואומר, איזה כישלון, בזבזנו כסף, פיזרנו פליירים בכל העיר, ואף אחד לא פנה. הסבירו לו שכאן לא יודעים מה זה כולל, אף אחד לא ידע, לא הבינו מה זה כולל. פסמת שאתה פותח כולל, אף אחד לא יודע מה זה, וגם הם לא רגילים בשיעורים, הם לא יודעים מה אתה הולך ללמד, כלום, אז שואל אברהם אבינו, אז איך אני יכול לעשות משהו? אמרו לו, יצא, תפסר פליירים ותודיע במודעות שפותחים מסעדה חינם אין כסף. זה ימשוך המונים. כך עשו, בלילה השני, פליירים, מודעות, יש מסעדה. המונים באו, ועוד איך באו. ואחר כך הם באים להודות לאברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, אני רק עובד כאן, זה אני לא הבוס, זה לא האוכל שלי, אני עובד כאן. שאלו אותו, אז איפה הבוס? למי אנחנו צריכים להודות? הוא אומר, שם, למעלה. איפה? איפה למעלה? לא רואים אותו. מי נתן לנו את כל השפע הזה? למי אנחנו צריכים להודות? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, שאלו אותו, מי זה? איך מגיעים אליו? התחיל עם חסד, עבר לאבוידו, תודה, ואז הוא התחיל ללמד אותם, מי הבוס, איפה הוא יושב, מי הוא, כיצד הוא משפיע את חסדיו בעולם. אז התחיל עם חסד, מחסד לאבוידה, מאבוידה לתוירה, וזה הסדר של האובויס. חסד, אברהם חסד גבוה תפס, אברהם יצוג ביאנקב, כי היסוד תמיד הוא חסד. אליעזר עושה סימן, איך אני ידע מי הנערה? הוא עושה סימן שאין שום שיקוי שזה יקרה. וזה סימן לגמרי התנהגות משונה. והויו הנערו, אשר אומר אליו, השקיני מעט מים מקדך, והיא תאמר לי, גם לגמלך או אשב, אני ידע, היא זאת שמיועדת לכנס לביסו של אברהם אבינו. וזה קרה. אליעזר מגיע עם גמלים. בחזל, כל גמל צריך גם גמל, אני לא יודע איך מבטאים את זה, אבל מי שאחראי על הגמל, מי שמתפעל את הגמל הוא גמל. אתה צריך להיות חזק מאוד להשתלט על גמל. גמל הוא עקשן כמו פרד, וחיה גדולה וחזקה מאוד. מגיע אליעזר, גבר בגוברים, עם גמלים רבים, אנשים חסונים, ונערה שואבת מים, שואבת ושואבת, וגמלים יודעים לשתות. זה גם דבר שאני לא יודע אם כולם יודעים, כי היא שותה רק לפרקים. כשהיא שותה, היא יודעת לשתות. להשקות את כל הגמלים האלה, עומדת נערה בת 13 או בת 3, יש מדרשות חלוקות, ואותם גברים גסי רוח עומדים בצד, ונותנים לנערה לשאוב, לשאוב ללא סוף. אליעזר אומר, אני אבקש ממנה, השקני נו מעט מים מקדך. זאת בקשה סבירה, מנקד. יש לה מימייה, יש לה בקבוק, הוא מבקש קצת מים, זו בקשה סבירה. זה מוכיח על מידות טובות. אבל איזה סיכוי יש שהיא תשאב לכל הגמלים שלך, לא רק לגברים, אלא גם לגמלים. אליעזר יודע שאותה נערה צריכה להיות בעלת מידות מופלגות, לא כדרכם של הבריות, ולא כדרך העולם, לא כמצופה, וגם לא כדרך הטבע. כדי להיכנס לבייס של אברום, היא צריכה להיות מופלגת עד למאוד, כי גם החסד של אברום היה מופלג. אברום היה גדול הדור. חולן פייטס הוא אחד משלושת אנשים שקודש ברוך הוא השפיע להם גדולה. נשיא אלה כמעט הוא בסוכנו. הוא גם היה גנרל עטור תהילה, כי הוא נלחם נגד ארבע מלאכים וגבר על כולם. והוא בן 100 שנה, אחרי ניתוח, יושב בחמסין כחום היום. ושלוש ערבים עוברים, נדמו לו כערבים, והוא לצרק לתם להזמין אותם. הם אומרים לו, אנחנו אין לנו זמן, יש לנו מספיק אוכל, שלום, תודה רבה, והם ממשיכים בדרך. והוא מתנפל לפני רגליהם ולא נותנים ללכת ומפציע בהם תיכנסו. זה לא התנהגות נורמלית. זה הרבה מעל ומעבר להכנוס הסורכם. הכנוס הסורכם מספיק, אתה שם שלט, אפשר להיכנס. פתוח, המסעדה פתוחה. כי המידה של אברום הבינו הם לא מידות נורמליות. זה חסד לאברום, זה הבסיס של כלל יסור, לא אלום חסד יבונה. גם המידות של אברום הבינו הם לא בנורמה. ולכן אליעזר עבוד אברום אומר, הסימן שאני אקבע הוא לא בנורמה. אני צריך נערה שתפליג ותגזים בחסודים, מעבר לדרך הטבע, מעבר למנהגם של הבריות. וזה היה הסימן של אליעזר, ועלתה בידו. ובדיוק זה מה שקרה. הוא מבקש קצת מים מנקד של רבקו, ורבקו רואה את כל הגברים האלה ואת הגמלים האלה, והיא אומרת, אני אשב, גם לגמולך או אשב, היא שואבת ושואבת. והיא הייתה המאמר רבקה, עם הרבקו, להמשיך את המסורת של סור עמנו, וכך נבנתה כלל יסור, על היסודות של מידס טויבס, וזה הדבר הכי חשוב כאשר אנחנו באים לבנות בייס ביסור. היא רוצה שתמיד נזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים, בקיום המצווס ובמידס טויבס, כל הולך בדרך היובס, אני מזכוי ומולו בזכוס הובס, וחי עבוד אומרוי מהמוס אגי ומאס אלא מאס, יבוא איסאי שנזכה לישוע סיילומים, הקודש ברוך יזכור לנו חסד היובס, בביאס גויל צדק, במהרו ויומנו, אמן.